איתנו על קו הטלפון ישראל חסון, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
סגן ראש השב"כ לשעבר, אנחנו, אתה יודע, מדברים איתך, וגם היום עוד פרטים על אותו יום שבת נחשפים, גם רגעים מתוך הקשר, צילומים שחיל האוויר מוציא ממסוקים שיצאו מיד לחסל את המחבלים ועוד ועוד. התמונה הכללית היא שהחמאס בשנים האחרונות בנה יחידת קומנדו אליט ענקית, גדולה, מאורגנת, מאומנת היטב. כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, לאן הוא צריך להגיע, וכל זה מתחת לרדאר של המודיעין, של השב"כ, של המוסד, של אמן. מה זה גורם לך לחשוב?
תשמע, ראשית אני אגיד לך שלדעתי את האירוע הזה יתחקרו ב-30 שנים הבאות עד דק, ואין בכלל דיון שהיה פה כשל מודיעיני, לא בעובדה שלא ידוע על היכולות, לא בעובדה שלא ידוע על ההכנות, לא בעובדה שלא ידוע על הכוונות ועל האידיאולוגיה, אלא בפרשנות ובהבנה של זה, ובהבנה שמדינת ישראל לא יכולה לחיות כשיש איום כזה על הגדר שלה. אסור לנו להסכין עם זה. והתפיסה אמרה, חמאס מרסן ומרוסן, מורתע. כל מיני דברים שהם...
כן, רוצה שקט, רוצה כסף, רוצה שגרה, כן.
זה יותר באשכנזית וביידיש מאשר בערבית.
כן.
ואני אומר לך, שאם יש לקח אחד שחייבים ללמוד אותו, להסיק ממנו ולפעול על פיו היום, זה שיותר מדינת ישראל לא יכולה ולא צריכה ולא נכון שתרשה שיהיה איום כזה על הגדר שלה, ומי שיקבל את ההחלטה מה יהיה במדינתנו הקטנה זה חסן נסראללה ויש יסנואר. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להשאיר סוג של איום על הגדרות שלנו. לא יכול להיות, לא יכול להיות שיש לחיזבאללה 10,000 לוחמים שעברו את כל ההכשרה שלהם כרגע בלחימה בסוריה, שהם מסתובבים על הגדרות וקוטפים תפוחים מהמטעים של החקלאים שלנו, שעושים לנו תנועות מגונות. בדיוק המודל הזה, הרי זה מודל של חיזבאללה שהחמאס העתיק אותו, אחד לאחד. יש מנגנון תיאום שאיראן היא למעלה. אם מדינת ישראל תשב ותמתין להחלטה של חסן נסראללה, אדוני, אנחנו הולכים לשלם פה מחירים שאלוהים יעזור לנו. התוצאה של המבצע הזה בדרום צריך להיות שאין דבר כזה יותר חמאס ושלטון ביחד. אנחנו לא יכולים לעגור מהלב ומה-DNA המוסלמי את האחים המוסלמים. אי אפשר, פשוט זה מטרה שלא צריך לשים אותה, אבל חמאס או אחים מוסלמים ושלטון, צמד המילים הזה לא יחיה יותר ביחד. אין דבר כזה התחמשות באמצעי תקיפה למדינת ישראל. ושחיל האוויר, תחשוב על זה, חיל האוויר היום יש לו למעלה מ-15,000 מטרות. זאת אומרת שאתה חיית עם 15,000 גורמים שמסכנים אותך. המציאות הזו לא יכולה להימשך. ואם לזה נגיע, וואלה, אשרנו. באמת אשרנו. אבל זה תהליך ארוך. זה לא מהלך. זה לא שאלה, שואלים אותי כניסה קרקעית או לא. כניסה קרקעית היא לא מטרה, היא אמצעי. תחליט אתה מה המטרה שלך, האם האמצעי הזה משרת אותה כן או לא. אבל לא יכול להיות שחסן נסראללה ימשיך להסתובב על הגדר שלנו בצפון. פשוט לא יכול להיות. בניגוד דרך אגב להסכם הפסקת האש, שהוא לא יורד את הליטני. אנחנו לא יכולים יותר לא להבין, לא להכיל ולא להסכים.
אני שומע את מה שאתה אומר, ואתה בהחלט מטיב לתאר את התמונה ואת לאן אנחנו צריכים לחתור ומה אנחנו צריכים לעשות. כולם אומרים זה אפשרי, זה ייקח זמן, יש לנו את הכוחות, יהיה גם מחיר, אבל זה אפשרי ולשם אנחנו צריכים לחתור, גם מול החיזבאללה, אתה יודע, ושמדברים על כל האיומים מסביב, הרי אנחנו מתעסקים בצינור הדלק שמכניס לנו את הדלק למחל, אבל הטנק דלק זה איראן. אז בגלל שאנחנו עסוקים עכשיו רק עם החמאס והחמאס, אנחנו, בוא נאמר, לא פותחים את המשקפת למרחקים יותר ארוכים. אז אני שואל אותך גם לגבי איראן, בהסתכלות האזורית, בסוף היא המתדלק הגדול של כל מה שאנחנו רואים כאן, והיא כרגע מחוץ לתמונה.
בסדר,
אמור,
100% שתישאר מחוץ לתמונה בשלב הזה, אין לי שום בעיה עם זה כרגע. אני אומר לך שזה גם הבעיה האחרונה שמעניינת אותי נכון לרגע זה. האיום עליי, על קיומי, האירוע הזה שקרה, הוא אירוע שלא קרה למדינת ישראל ממלחמת העצמאות, גם מלחמת העצמאות לא קרה. עכשיו, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, ובערבית יש פתגם שאומר, תרביץ לקטן שהגדול ילמד. איראן צריכה לקבל את ההתייחסות שלה, אבל היא לא בסדר האיום המיידי עליהם. היא לא בתחום האיום המיידי על מדינת ישראל. היא משתמשת בשלוחיה, חיזבאללה, חמאס. לפני שלושה שבועות ישב מפקד החמאס הצבאי, ישב חסן נסראללה וישב הנציג האיראני למפגש תאום. על מה הם דיברו? על חומוס? לא. על מה הם לא סיכמו? מה, לא ברור לנו שהחמאס לא רוצה לעשות פעולת התאבדות עבור חיזבאללה? הרי ברור שיש פה מערך שלם שהתכלית שלו היא להגיע לזה. אני, שלהתעסק עם איראן, זה דיון בסדר גודל אחר. לא בוער לי. לא בוער לי בשלב הזה. הוא לא איום מיידי.
טוב, שאלה אחרונה לגבי החטופים, עשרות עשרות אם לא יותר מ-200 על פי הערכות, אין לנו את המספר המדויק, שמוחזקים בעזה, כולל תינוקות בני חודש חודשיים, כולל קשישים וקשישות. עד כמה השיקול הזה מונח על שולחן המלחמה? עד כמה הוא מנחה בכלל צעדים ביטחוניים בתקופה הזו?
אבי, ביום הראשון למלחמה, ששאלו אותי את השאלה הזו, אמרתי שהכישלון שלנו, אני מגזר ואומר, הכישלון שלנו, בכל המסעים ומתנים שעשינו לשחרור, שבועים, חטופים, היה מול החמאס ומול חיזבאללה, שלזמן לא היה מחיר. זאת אומרת, העובדה שהוא מחזיק אותו יום או שנה או 10 שנים זה עניין שלו. הוא יודע, הוא לא שילם מחיר על כל יום. ואני אומר לך שאמרתי ביום הראשון ללחימה, ואני אומר את זה נכון לעכשיו גם כן, אנחנו היינו צריכים לצאת בקריאה לכל תושבי רצועת עזה, כל אדם שגר בבניין מעל ל5 קומות פנה את הבניין. פנה. אני לא אתן לך התראה, אני לא אתן לך הקש בגג, לא אתן לך כלום. תפנו את הבניינים ולהודיע לחמאס שכל שעה עגולה שהם מחזיקים בדמי הערובה 10 בניינים יורדים, ולהגיד להם תכוונו את השעון לפי השעה העגולה הזו. ואני רציתי לראות את החמאס אחרי 3 ימים עם פחות 750 בניינים כאלה ברצועה. ואם הם רוצים אחרי 6 ימים עם 1,500 בניינים כאלה ברצועה. של הזמן יהיה מחיר. עכשיו אני בא משידור בערוץ 12, ושם עדכן אהוד יערי שמתחיל מסע ומתן עם הקטרים לשחרור אנשים. רבותיי, עוד פעם, החמאס נוטל יוזמה, ולך שיהיה לך ברור שהוא ישחרר, אני לא יודע אם יום או חודש, אבל תוך כדי תהליך המסע ומתן יגיד, חבר'ה, אני לא מנהל מסע ומתן תחת אש. חבר'ה, אני לא... האשראי שהעולם נתן לנו, ולא חלון הזמנים שנתן לנו, יתחיל להיחתך בחתיכות ענקיות. ענקיות. החמאס יצטער כמי שרוצה לשחרר, ואנחנו יצטער כמי שלא מוכנים לעשות בתנאים וממשיכים להקות בחפים מפשע. אני אומר לך, אנחנו שוב מתומרנים. אנחנו שוב לא נותנים את היוזמה. אנחנו שוב מתנהלים ולא מנהלים. וזו טעות נוראית.
לחזור וליזום, לחזור ולנהל, להשתלט על העסק בכל החזיתות, זה מה שאנחנו מבינים ממך. ישראל חסון, סגן ראש השב"כ לשעבר, תודה לך, שיהיו ימים טובים בעזרת השם, עם ניצחון גדול לעם ישראל. תודה.